אנחנו ממשיכים עדיין בעיצומו של פרק נון זין, שהוא פרק ארוך, ושיש לו שני עניינים. א', להסביר לנו את עניינה של העדותו של בלעם על האומה, ב', להסביר לנו את הברכה הראשונה שלו. אנחנו בעמוד, במהדורה המצויה, אנחנו בעמוד רשתת, בעמודה השמאלית. כן, בעמודה השמאלית, ודיבור המתחיל ובמדרש, תנחום הבלק, ואנחנו עכשיו עומדים לבאר את עניינה של הברכה הראשונה, שהתכוונה להיות כללה, ושהיא פונה אל ישראל מצד ראשיתם. כן, הרי שלוש ברכות יש לבלעם, אחת מצד ראשיתם של ישראל, אחת מצד אחריתם, ואחת מצד עצמם, דיינו אמצעיתם. בנוסף לכך, יש הברכה הרביעית, שהיא כבר עניין כללי אוניברסלי. כן.
כשהרב אומר מצד עצמם, זה אומר שהראשית והאחרית זה לא מצד ישראל?
נכון. ראשית ואחרית זה, לא, זה מצד ישראל, אבל הוא מצד עצמם של ישראל. כלומר, זה כמו שאתה, נגיד, תופס מישהו בגופו, אתה מחבק אותו, אז זה הוא. תופס אותו בשערות או ברגליים, זה עדיין הוא, אבל זה לא ממש הוא.
כן.
זה הכוונה. אז גם כן, ראשיתם של ישראל זה עוד לא ממש ישראל, זה ראשיתם. מי הוא ראשיתם של ישראל? האבות. אז צריך לראות מצד השורש, מצד הראשית של האומה, האם יש איזשהו חיסרון שמאפשר לבלעם להטיל את כללתו, חס ושלום, או לא. אז הכוונה שהניסיון הראשון של בלעם היה לפגוע בראשית. כפי שאמרנו, הוא לא ראה את האומה בכללה, אלא בחלקיה. אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. כדי לתפוס, כי הוא הבין שכללות האומה אינה ניתנת לכללה, אבל הוא חשב שאם הוא יפריד לגורמים את הזהות של עם ישראל, שם אולי יש איזה חיסרון, איזשהו סדק שדרכו אפשר להכניס את כללתו. ובכן, ובמדרש, כן, במהדורת האחים הוניג מלונדון, שנת תשנ"ט, דיבור המתחיל ובמדרש, תנחומה בלק. כי מראש צורים הראינו. מי אמר את המילים האלה? תחליטו, יש פה שתי דעות. בלק, בלעם. תחליטו, מי אמר? וגם אתה מסכים לבלעם. אם כן, הגענו לדעה אחת, הכוללת את כל מי שענה. בלעם, כן? איך אמר בלעם? כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מה זה לא יתחשב?
לא
יספר. לא יספר, כן? אין הכוונה לא אכפת לו, כמו בעברית, בעברית מודרנית, אני לא מתחשב, הכוונה, אינני, לא אכפת לי, כן? כשאומרים בעברית מקראית, לא יתחשב, הכוונה שאיננו עולה בחשבון. ובכן, בואו נראה מה שיש למערה לומר, כן? במדרש, קודם כל, בתנחומה. כי מראש צורים הראינו להודיעך שנאתו של אותו רשע. שמתוך ברכותיו אתה יודע מחשבותיו. כלומר, הוא רצה לקלל. זה שהוא ברך, זה סימן שהתהפכה הכללה לברכה. אז אתה יודע מה הייתה הכללה שהוא תכנן. למה הוא דומה? לאדם שבא לקוץ את האילן. מי שאינו בקי, קוצץ את הענפים. כל ענף וענף. הוא מתייגע. והפיקח מגלה את השרשים וקוצץ. כן? השאלה היא מפה אתה רוצה לקצוץ. מהשורש או מהענף? אם אתה רוצה לקצוץ אילן, אתה מתחיל מהשורש. פשוט אתה מרוויח את הכל, במקום ענף ועוד ענף. כך אותו רשע אמר, מה אני מקלל לכל שבט ושבט? הרי אני הולך לשורשים וקוצץ. למי הוא התכוון? לעבוד. רצה לעבוד, לעבוד. בא ליגע ומצען קשים. כלומר, הוא לא מצליח, השורשים חזקים מאוד, לא מצליח. לכך נאמר, כי מראש צורים הראינו אלו האבות, ומגבעות אשורנו אלו האימהות. זאת אומרת, הוא ראה שהאבות והאימהות קשים. הם כמו הרים, כמו צורים, כמו גבעות. כן? מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. הן עם לבדד ישכון, מה זה לבדד? כשהוא משמחן, אין אומה שמחה עמהן. וכשהאומות שמחים בעולם, הן אוכלים עם כל מלכויות, והן עולה להם מן החשבון. שנאמר, ובגויים לא יתחשב. עד כאן הפירוש הראשון של המדרש. המשפט האחרון. כשהאומות שמחים בעולם, הן אוכלים עם כל המלכויות. כלומר, שזה טוב לעולם, אז גם להם טוב. ואין עולה להם מן החשבון. אז זה לא ניקח, זה לא על חשבון כאילו הזכויות שלהם. זה כאילו בונוס. שנאמר, ובגויים לא יתחשב. כלומר, כשהם נהנים ממה שהגויים נהנים, לא נחשב להם כחלק מן החשבון. לא צריכים לשלם על זה. דבר אחר. כשהעולם נהנה, גם עם ישראל נהנה. זה בסדר. ומי צריך לשלם על כך? מכוח איזה זכויות, איזה חשבון זכויות זה יורד? רק של האומות, לא של ישראל. מה שאין כן, כשישראל שמחים, אז אין האומות שמחים ממהם. דבר אחר. זה נשמע ככה, נכון?
כן.
טוב, צריך להבין למה. בינתיים הוא מצטט... בינתיים, דרכו של המהר"ל, כל פעם שהוא מביא מדרש, הוא קודם כל מצטט אותו. והוא בסבלנות רבה, המהר"ל, מחכה עד שהוא יגמור לצטט אותו לפני שהוא מסביר אותו. אז אנחנו נדרוך בעקבותיו, ואנחנו נחכה עד סיום לימוד המדרש, ואז נראה אם יש למהר"ל מה לומר. אם אחר כך הסבריו של המהר"ל לא יספקו אותנו, אנחנו נשאל עוד שאלות על המדרש. בסדר? טוב. דבר אחר. מראש צורים הראינו, מה זה ראש צורים? אני רואה שקדמו לבריאתו של העולם, כלומר צורים מלשון יצירה. עוד לפני בריאת העולם הם היו שם. משל למלך, שהיה מבקש לבנות. היה חופר ויורד ומבקש למצוא יסודות לבניין, והיה מוצא מים. וכן במקומות הרבה היה חופר, במקום אחר. ובמחל מקומות הרבה, היה חופר מקום אחר, הוא מצא סלע, ונתן היסוד ובנה. כן? כלומר, אי אפשר לבנות במקום רטוב. אתה מחפש איפה שיש סלע קשה. אז המלך חפר, 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 עד שמצא סלע. כך האומה הישראלית היא כמין סלע קדמון, שעליו אפשר לבנות את העולם. כך הקדוש ברוך הוא היה מבקש, וברא את העולם, והיה יושב ומתבונן בדור אנוש, ובדור המבול. ואמר, איך אני בורא את העולם? ורשעים אלו עומדי ומכעיסים אותי. כיוון שצפה הקדוש ברוך הוא באברהם, אמר, הרי מצאתי סלע לבנות עליה ולייסד עליה. לכך קורא לאברהם צור, שנאמר, הביטו אל אברהם צור חוצבתם וגומר. עד כאן, עד כאן מה? המדרש, יפה. איזה מדרש? תנחומה בלק, יפה. והנה, בערו בזה מה שאמרנו. כי בלעם היה רוצה לקלל, עכשיו הוא מסביר, כן? היה רוצה לקלל את ישראל מצד התחלתן. ולכך, כאשר היה מהפך השם יתברך הכללה לברכה, היה מברך אותם מצד התחלתן. לומר, כי מצד התחלתם ויסוד שלהם, קשים הם. ויותר, וזה כמו, כן, שהוא רוצה לקצוץ את האילן, הוא רואה שהתחלתו קשה. זאת אומרת, למה? מה זה ההתחלה של ישראל? זה שהקדוש ברוך הוא עילה לישראל, נכון? ואם הקדוש ברוך הוא העילה, אז אי אפשר לעקור את זה, נכון? שורש ישראל לא ניתן להכירה. ויותר מזה, שהתחלתה מקודם בראשית, כלומר, לא רק בהיסטוריה האנושית, היסוד של ישראל קשה, אלא בכלל בעולם. וזה שאמר, הן עם לבדד ישכון. כלומר, לפי עילוי התחלתם, עם זה לבדד ישכון, כי יש להם התחלה עליונה על כל. וכך אמר, ובגויים לא התחשב. ופרשו, עכשיו זה מה שהמדרש הביא, כי הטוב אשר מגיע לגויים, אין הטוב הזה נבדל מן ישראל. כי אין לאומות קיום ועמידה בעולם רק על ידי ישראל. והאומות תלויים בישראל, ואני ישראל תלויים באומות. ולכך הטוב שמגיע אל האומות אינו נבדל מן ישראל, כיוון שכל האומות קיום שלהם מכוח ישראל, אבל האומות אין שמחים עם ישראל, מפני כי יש לישראל התחלה מיוחדת, שאין מגיעים לשם, ודבר זה מבואר. עכשיו זה קצת עונה על השאלה שלך. כן? זה לא אגואיזם או משהו כזה, זה פשוט, זה כמו שהראשית, כן? איננו יכול לשתף את הענפים בו, אבל הוא שותף מה שקורה לענפים.
בסדר? אינו יכול?
הוא לא יכול באופן מהותי, כי הוא ראשית. זה כמו שהבכור לא יכול ללמד את האחים שלו בכורה. כי להיות ראשון זה דבר שאתה לא יכול ללמד למי שאיננו ראשון. לעומת זה, החוויות שעוברים האחים השניים, גם הבכור שותף להם.
זה
לא
משהו פרקטי, זה לא, זה
קודם
מדובר על גשמיות.
לא, השמחה זה תמיד דבר פנימי. זאת אומרת, כשישראל שמחים, יש להם שמחה אינטימית, לא ניתנת להעברה. כלומר, זה לא דבר ש... זה כמו שאתה אומר לגבי השבת, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. מה זה במנוחתו ישכנו ערלים? שגם כשהגויים מנסים לעשות יום כמו יום השבת, זה, הם לא חווים את מה שהיהודי חווה בשבת. זה משהו ייחודי. כן, זה כמו שבגמרא מספרים שהקיסר שאל את רבן גמליאל מדוע התבשיל של שבת ריחו נודף. אמר לו, אנחנו שמים בו תבלין מיוחד, והוא השבת. אז אמר, אז גם אני אעשה? אמר, לא, זה רק למי שזה שייך לו. אחרים יעשו, זה לא ילך.
אין פה איזושהי סתירה לתפקיד האוניברסלי.
זה עצמו התפקיד האוניברסלי של ישראל. מדוע? כי אם אתה רוצה להטיב למישהו, אתה צריך להיות נבדל ממנו במידת מה. אם אתה לגמרי איתו, אתה לא יכול להטיב עמו, כי אתה נתון בבעיות שלו. לפי העיקרון, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורי. אז צריך להיות קצת חיצוני כדי לעזור. מובן? כן. אוקיי. יש אגב יהודים ששונאים את הרעיונות האלה. תדעו לך. כן. למשל, כן, יש אנשים שלא יכולים לסבול את הרעיון הזה שיש סגולה ישראלית, שיש ייחוד למשרד. שונאים את זה ממש. למשל הרטמן, או למשל ישו. כל אלה הם סברו, סוברים, שהייחודיות זה גזענות. במקום להבין שהייחודיות היא עצמה ההטבה. אין בזה שום דבר.
למה?
אין בזה כלום. גזענות משמעותה שמאחר ואני עליון מאחרים, האחרים לא נועדו אלא לשמשני.
גזע לא הופך מישהו לעליון, יכול להיות גם גזע נחות, לא משנה. גזע זה משהו נפרד, משהו אחר, זה הכל, זה לא שזה.
אתה מדבר שברגע שאני מייחס תכונה לגזע מסוים מבחינה גנטית, זה גזענות. זאת אומרת, להגיד שרק הקושים הם שחורי אור, זה גזענות. ולהגיד שרק היפנים... זה מציאות, אז זה כבר לא גזענות. כמו שמישהו אמר לי, תראה, אנחנו לא גזענים, אנחנו באמת יותר טובים. אבל, לא, צריך להבין. אם אתה מדבר על תכונות שתלויות בגנטיקה, בגזע, אז צריך לבדוק, האם התכונות האלה מעניקות עליונות או לא מעניקות עליונות. זה שיש ייחודיות זה כן. האם זה מעניק עליונות? זה שאלה אחרת. מה?
אתה קושר גזענות לעליונות?
בוודאי. המושג של גזענות... קשור לעליונות של גזע. כי אם אתה מדבר על זה שיש גזעים, זה כל אדם, אני חושב, שקצת למד, או שמסתכל במציאות, יודע. יש גזע כזה ויש גזע כזה. כלומר, אין בזה פסול, כן? לדבר על מושג הגזע. השאלה, האם הייחודיות של ישראל קשורה בגזעם? האם זה קשור בגזע? לא. לפי הרבי יהודה הלוי, זה קשור בנשמה שלהם. אז זה שהנשמה הייחודית מתלווה לגזע מסוים או לאומה מסוימת, זה נכון, אבל זה לא מכוח תכונתם הגנטית. זה לא דבר שאתה יכול, נגיד, למדוד אותו ב-DNA וכדומה. זה משהו נשמתי. הנשמה בהגדרה היא מחוץ לטבע.
כך ש...
מה? לא, לא, לא. מה שגילו זה שיש דבר כזה גזע יהודי, זה נכון. כלומר, אתה יכול לקחת קריטריונים. מסוימים, ולראות האם קבוצה מסוימת היא מאופיינת מבחינה גזעית. אז גילו שליהודים אכן יש אפיון כזה. כן. אבל השאלה האם הייחודיות, הסגולה הישראלית, היא תלויה בנתון הגנטי, אני לא חושב. טוב, הלאה. כן. כן. האם, מי זה התחלתם, אתה שואל? אז לפי מה שהסברנו, גם בשיעור שעבר וגם שלוש פעמים היום, הכוונה לאבות. נכון? בסדר, אבל למה לא הקשבת?
לא הייתי פה.
טוב. ובמדרש, כן.
תשובה,
אני לא צריך לשאול את זה כל פעם. לא, אני אשאל לך, אז למה לא היית פה?
אתה שאלה שאתם החבר.
טוב, נו.
מה זה נובע? מה זה נובע? שאנשים סובלים את הרעיון הזה.
מדוע בני אדם לא יכולים לסבול את הרעיון של, של סגולת ישראל? זה נובע מדבר מאוד עמוק, לפי מה שלמדנו בפרק שני של הספר, זה נובע מזה שיש מתח בין הנבדל לבין הטבע. הטבע הוא אחיד, במהותו. ולכן ברגע שיש משהו שהוא חריג, הטבע מבטלו. או? וגם אנחנו שייכים אל הטבע במידת, במידת מה, לכן זה יוצר אצלנו שנאה עצמית. אנחנו שונאים את עצמנו, מכוח היסוד הטבעי שבנו, שאיננו מקבל את החלק הנבדל שבנו. בסדר? טוב.
אי אפשר להגיד אומרת גם שזה כתוצאה, נגיד עכשיו, העולם שלכם יוצא את העולם השנייה, חווה איזושהי טראומה מכל...
ברור, ברור, אתה צודק, אתה צודק. מלחמת העולם השנייה, האידיאולוגיה הנאצית וכו', גרמה... שאי אפשר יותר לדבר על ענייני סגולה וכו', כי אנשים לא מבינים על מה מדובר. אוטומטית זה נקשר לדבר לא מוסרי. בסדר? אבל לא בגלל זה אנחנו נתוותר על האמת ובמדרש. כן. מי, משקל, אתה צריך לראות היום למה, גם במערכת המשפט וגם בתודעה הציבורית, למה קוראים גזענות. זה פשוט מצחיק. כן? טוב, ובמדרש, ילקוט שמעוני בלק תפשין סמך ו. מי מנה עפר יעקב? מי אמר את המילים מי מנה עפר יעקב? בלעם? בטוח? בלעם, נכון? בלעם, זה המשך הפסוקים. מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל. תמות נפשי מות ישרים. עוד היא אחריתי כמו. אז עדיין בברכה הראשונה, כל הדברים האלה של דברי בלעם. מי מנה עפר יעקב? כשבא בלעם, ראה כל המדבר מלא עורלות. אמר, מי יכול לעמוד בזכות דם ברית מילה? זאת, שהיא מחוסה בעפר, שנאמר, מי מנה עפר יעקב? מכאן תקנו חכמים, שיהיו מכסים את העורלה ואת הדם בעפר, עד כאן. זה מאוד מוזר, המדרש הזה ודאי שהוא ציורי, כן? הוא רואה את המדבר מלא אורלות. יש בכלל שאלה גדולה, התוספות דנים בזה במסכת יבמות, איך יכול להיות שהוא ראה את המדבר מלא אורלות? הרי לא מלו במדבר, כן? זה כתוב מפורש בספר יהושע, שבמדבר לא מלו, אז איך הוא ראה את המדבר מלא אורלות? אז או שזה מחלוקת מדרשים, או שעשו מילה ולא פריאה, קיצור, הדבר הזה נתון ל... דיון. אבל מי מנה עפר יעקב, הוא ראה את האורלות. למה האורלות נקראות עפר? ויש שמכסים אותן בעפר. מה? כן, ודאי. כתוב, מי מנה עפר יעקב? מה? מה אתה לא מבין? כתוב, מי מנה עפר יעקב, שמכסים אותן בעפר. הוא מתכוון כפשוטו, שאת האורלה קוברים, מה זאת אומרת? עוד לא הבנתי מה לא הבנת, טוב, מה?
בזמן שהוא מתעלה למורש ולברכות, אז יכול להיות שפשוט ראה את התורה של עצמו, והוא כאילו ראה את ההבדל, רק שנייה, הוגה אינו מעוגה, אז נברך. ואז הוא בעצם בירך את היהודים, אבל אחר כך הוא חזר לסורש ויצא מזה.
כן, ודאי, טוב. פירוש המדרש הזה, שעשה זה דברי אמר, פירוש המדרש הזה, כי הכתוב אמר, הכתוב שאמר, מי מנע עפר יעקב, רצה לומר, כי יש לישראל יחוס גדול אל העפר. כלומר, יש משהו שדומה בין יסוד העפר לבין עם ישראל. וזה, כי ישראל הם האומה הקטנה שבכל האומות, ומצד הזה... ראוי להם שם העפר שהוא קטון.
אז בוא להקטין אותם כאיזשהו קטן מהעפר יעקב?
זה מעלה. זה שאנחנו הקטנים שבאומות זאת מעלה. מדוע? בגלל שהנבדל הוא, הוא תמיד קטן, לעומת ההיקף. ויש פה שאלה. מי שמתנגד לייחודיות של עם ישראל, זה לא בגלל התביעה הפנימית הגדולה שיש לאומות, לאומות העולם מאיתנו, ופועל אנו לא מספקים את תפקידנו. טוב, זה אתה מלמד זכות על, על ישראל, כל הכבוד. אבל זה לא הסיבה האמיתית. דבר נוסף, תביעה כותבים בתו, כי בתת הכוונה לטבוע כמו שטובים בתוך המים. אבל תביעה בתו, הכוונה לדרוש. כן, אבל זה בסדר. האם זה לא בגלל התביעה הפנימית הגדולה שיש לאומות העולם מאיתנו, ופועל אנו לא מספקים תפקידנו? תראה, באופן עמוק זה נכון, אבל באופן גלוי זה לא בדיוק כך. טוב.
כן.
הוא אומר שקטן זה מעלה.
למה?
כן, הוא עוד לא יסביר, הוא יסביר. אל תדאג. הוא יסביר הכל. אז קודם כל, יש דמיון בין ישראל שהם קטנים, לבין העפר שהוא קטן. איפה ראינו שהעפר קטן? אבל זה נמוך, למה אתה אומר קטן? הוא אומר שהעפר קטן. כן, אבל אני שואל איפה ראית שהעפר קטן? איך רואים במציאות שהוא קטן? אבל יש לו גרגירים, נכון? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מכל היסודות הוא הקטן שבכולם, לפחות לפי מה שחשבו אז. כן? זאת אומרת, אז באותם הימים היו מסבירים שהעולם בנוי מארבע יסודות, תחת גלגל הירח, נכון? המרכז של הגלגל תפוס על ידי יסוד העפר, זה כדור הארץ, והוא עטוף במעטפה של מים, שזה האוקיינוס, שהוא בעצמו עטוף במעטפה של אוויר או רוח, שזה האטמוספירה, ולמעלה מזה גם עוד מעטפה של אש, נכון? ככה הם הסבירו את היסודות הפיזיקליים, ובתפיסה הזאת, אז כדור הארץ הוא הקטן. זו, היום לא מסתכלים על זה ככה, היום יודעים שכדור הארץ יותר גדול מן האוקיינוסים, אבל בסדר, מדבר פה מבחינה הזאת. או שהכוונה מצד שהוא עשוי גרגירים גרגירים. כן, ובמדרש, עוד, והיה זרעך כעפר הארץ, מה העפר אינו מתברך אלא במים, כך בניך אינם מתברכים אלא בתורה שנמשלה למים. מה העפר מחלה כל כלי מתכת, כך בניך מחלים כל הגויים, והן קיימים לעולם. מה העפר הוא דייש לעולם, אף בניך דייש למלכויות. עד כאן. כן, פה, אם כן, המדרש מוסיף עוד שלושה דברים, מלבד הקטנות, שמדמים את ישראל לאפר. סך הכל, כמה דברים יש שמדמים את ישראל לאפר? ארבעה, נכון? ארבעה דברים שבהם יש דמיון בין ישראל לאפר. אפר אפר לא, זה קרקע, כל אדמה. אדמה, נכון? אבל אינה מתברכת אלא במים. ומחלה כל כלי מתכות, וזה דייש לכולם. בסדר? אז הוא מסביר, כן? הנה בערוב הזה שלושה דברים לישראל דומין אלי האפר. עניין הראשון, כן, בבקשה. כלי מתכות, הוא מתכוון לכלים ממתכת. האפר מחלה כל כלי מתכת. כן, אלא מה? מה? לא הבנתי. מה השאלה? תנו לו בבקשה לדון לבד. כן, בבקשה, מה? אלא מי? לא הבנתי עדיין מה השאלה שלך. האפר, יודע מה זה האפר? האם אתה יודע מה זה כלי מתכת? כן.
האפר מחלה אותה?
זה מה שכתוב, לא?
בסדר, אבל למה? למה הוא אומר את זה?
זה מה שכתוב במדרש. המדרש, הוא מצטט כאן את המדרש, נכון? שהוא מסביר מדוע עם ישראל משול לאפר. כתוב הרי, והיה זרעך כעפר הארץ. אז הוא אומר, יש שלוש תכונות באפר, שמוצאים אותם גם בעם ישראל. כשהם, אז התכונה הראשונה, מה האפר אינו מתברך אלא במים? כך בניך אינם מתברכים אלא בתורה שנמשלה למים. מה האפר מחלה כל כלי מתכת? כך בניך מחלים כל הגויים. והם קיימים לעולם. מה היפה הוא דייש לעולם, הבניך דייש למלכויות. עד כאן.
מה הכוונה במשפט האחרון?
שכשם שהאפר הוא דייש לכולם, אז כך בניך כולם הם דייש למלכויות. מה הבעיה?
כשדורכים על
האפר,
ככה כל המלכויות דורכים על ישראל?
נכון, זה מה שכתוב.
אז מה היתרון בזה?
אני לא יודע מה היתרון, אני עוד לא קראתי את המערב. אנחנו, יש לנו כלל. המערב, כשהוא מביא מקור, הוא קודם כל מצטט אותו, והוא מתאפק מלהסביר אותו עד שהוא גומר לצטט אותו. אחרי זה, הוא מסביר אותו. בסדר? טוב. עניין הראשון, כי העפר מיוחד לקבל דבר מלמעלה, כמו המים שיורד לה מן השמיים. כך ישראל מיוחדים לקבל דברים עליונים. ומיוחד לזה הדבר הקטן ביותר, כי משום גדלותו אינו בעל קבלה. אז זה מסביר, אז מה המעלה בלהיות קטן? קטן is beautiful, זאת אומרת שלהיות קטן אתה מסוגל לקבל. זה כמו שהנקודה איננה מעכבת כל זרימה. לעומת זה ברגע שדבר רחב יותר מנקודה, הוא מהווה גם מחסום. דבר שהוא קטן כמה שיותר, מה הדבר הכי קטן שיכול להיות? נקודה. הנקודה איננה מעכבת כל זרימה. לעומת זה, ברגע שדבר הוא יותר רחב מגודל של נקודה, יש לו כבר עובי משלו, אז הוא מעכב. לכן ישראל בקטנותם, קטנם מאפשר להם להיות גם מקבלים. בסדר? רואים את זה גם במציאות. למשל, אדם שנגיד יש לו הרבה דברים שהוא קשור אליהם, יש לו הרבה נכסים, הרבה כוח וכדומה, אז קשה לו לקבל שינוי. כי כל שינוי שיביאו לו, עלול לערער את כל המערכת שאליה הוא קשור, ולכן הוא פחות מקבל. מה שאין כן, מי שקטן, אז הוא עשוי לקבל שינויים לכאן לשם.
כן, אבל יציבות זה דבר טוב.
לא אמרנו שיציבות זה דבר רע. אנחנו מדברים מה המעלה של הקטנות. לא מה החסרונות שלו. הרי על כל דבר, לכל דבר יש מעלות וחסרונות. אז אנחנו עכשיו דנים במעלות של הקטנות.
אפשר גם קצת לדמות את זה, שקודש ברוך הוא דרך כנסת ישראל, דומה לרעיה ולדוד, שהרעיה זה בעצם המקבל.
נו, אז מה? כן, כן, זה כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן, ישראל המקבל, לכן הוא קטן, כמו הרעיה בשיר השירים. ומיוחד לזה הדבר הקטן ביותר, כי משום גדלותו אינו בעל קבלה. העניין השני, מה שאמר שהעפר מחלה המתכת, והיא קיימת, וכך ישראל מחלים הגויים, ודבר זה עניין נפלא, כי האומות נמשלו למתכת. שהרי דניאל ראה מלכות בבל של זהב, מלכות מדי של כסף, מלכות יוון של נחושת, וראה מלכות רביעית פרזלה. ודבר זה, כי כל מתכות משמיע קול, וממנו נעשה הפעמון, שהשמעת קול ודבר הנשמע נגלה, ואין לו עניין פנימי, שכל דבר שהוא פנימי אינו נשמע. ומפני כי כוח המלכויות, אין כוח שלהם פנימי נסתר, רק כוח נגלה, לכך הם דומים למתכות שמשמיע קול, אבל ישראל הם הפך זה שהם דומים לחול ועפר. כמו שאמרו במדרש, נמשלו ישראל לחול. מה חול אדם נוטלו ממקום זה ונותנו למקום אחר ואין נשמע קולו, כך ישראל אין ראוי שיהיה בהם דלתוריה, כמו שפירש רש"י בפרשת שמות. דלתוריה זה הלשנה, מלשינות. וכמו שכבר ביארנו דבר זה בחיבור גואריה בפרשת שמות ובחיבור גברות השם פרק י"ח, שדבר זה נאמר על ישראל, על שישראל יש להם מדרגה פנימית, נסתרת בלתי נגלית, ולכך הם כמו החול שנשמע קולו עין שם, שם הערכנו בעניין זה.
שהשמעת כל דבר נשמע נגלה ואין לו עניין פנימי.
נכון. דבר נגלה זה ההפך מנסתר. נכון? אז הפעמון משמיע קול. דבר ששומעים אותו זה גלוי. מה שאין כן החול שלא נשמע. נכון? אז עניין פנימי, נסתר.
נכון?
זה מה שהוא אומר, כן? שממנו עושים הפעמון. למה הוא הזכיר את הפעמון, תגיד לי? הוא יכול היה להזכיר משהו אחר. הוא מדבר על איזושהי תרבות שבתוכה הוא חי, תרבות פעמונים. כן? זה כלומר, הרמז פה הוא אבה. אבה כפעמון. כן. כן. זה עושה רעש, בקיצור.
אז זה השאיל, נכון?
נכון. ודבר זה גם כן מצד הדקות והקטנות שיש לאפר. עכשיו הוא חוזר את זה להסביר שגם הדבר השני קשור לקטנות. כן? ובשביל כך לא נשמע קולו, כי יש לו עניין פנימי נסתר.
אבל הרב, הוא דילג על המים.
לא, הוא לא דילג בכלל על המים. זה הדבר הראשון שהוא הסביר.
לא, הדבר הראשון שהוא הסביר זה היה
שבקטנות. לא, הוא מסביר. בוא נסביר את סדר הדברים. הוא הביא מדרש שאומר שישראל הם כמו מה שראה בלעם, זה האורלות המחוסות באפר. הסביר המהר"ל מה זה אומר שישראל דומים לאפר שהם קטנים. עד כאן זה דבר ראשון. אחר כך הוא הביא מדרש שני, והמדרש השני הוא מביא שלושה דברים שיש באפר ושיש בישראל, והוא מסביר שכולם מצד הקטנות. כלומר זה פירוט של המדרש הראשון. הדבר הראשון הוא שהאפר מתברך מן המים, כך ישראל מיוחדים לקבל דברים הנבדלים, שזה התורה, דברים מדיונים. אני חוזר. במדרש השני, נאמר שיש שלוש תכונות באפר. הראשונה, זה שכשם שהאפר אינו מתברך אלא במים, כך ישראל אינם מתברכים אלא בתורה שהיא משולה למים. והמהר"ל הסביר על זה שהכוונה שישראל מצד קוטנם ראויים לקבל דברים העליונים. בסדר? אז הוא כן דיבר על המים.
אבל הדבר הראשון שהוא הסביר, זה לא הולך על האפר של הקטנות?
הוא מסביר שכל שלושת הדברים המובאים במדרש השני, הם פירוט של הנאמר במדרש הראשון שישראל הם קטנים. זה מה שאני אמרתי גם לפני כן. טוב, אוקיי. טוב, אז אם כן הדבר השני, זה שאינו משמיע קול, כן? וזה מראה על התכונה הפנימית של ישראל, לעומת כלי מתכת של אומות העולם, שאומות העולם משולים למתכת ועושים רעש. בסדר? ועוד יתבהר, אני שוב חוזר על כל דברי המהר"ל, בעמודה השמאלית, שבע שורות מלמטה. ועוד יתבהר איך האפר מיוחדת בזה יותר מכל. ולכך אמר, כי יש לישראל סגולת האפר אשר אינו נשמע קולו, ולכך מכלים את כוח הגויים, שכוח שלהם כוח נגלה, כמו המתכת הזאת, שהיא משמיעה קול והיא נגלה. ועוד אמרו, הדבר השלישי עכשיו, שבמדרש השני, שיש לישראל התייחסות לאפר מצד כי האפר היא קטנה מכל היסודות, ובשביל כך יש לאפר בחינה הזאת שנעשית דייש לקול. ויש לישראל שתי בחינות מחולקות. כי מצד הקטנות שלהם יש להם מעלה אלוהית עליונה, כי ראוי אל המעלה האלוהית הקטנות יותר מן הגדלות שהיא סגולת הגשם, כי הגודל זה שייך לכל דבר חומרי. ולכך הקטון שאין לו רוחק גדול, כלומר אין לו שטח, אין לו התפשטות, הוא קרוב אל הבלתי גשמי, ולכן הקטנות שיש להם, כי דכתיב, לא מרובכם מכל העמית, כוונה מי... מה זה, מה זה מצחיק? מה שכתוב? אתה אומר שצריך לתקן, מכל העמים, כן. חשק השם בכם כי אתם המעט, גשמי, ובשביל זה מקבלים מישראל אדישה, לא, זה... לא, לא, כי אתם המעט, ודבר זה ראוי להם כי ישראל קרובים אל הבלתי גשמי. ובשביל זה מקבלים ישראל אדישה מצד הקטנות שלהם, והתבהר לך עניין העפר, שיש לה עניין פנימי דק נסתר, ודבר זה ידוע מאוד למבינים. עד כאן בעצם... הוא אומר, למה דשים את ישראל? כי הם קטנים. מי שקטן דורכים עליו, נכון? זה כולם דייש לכל. וזה בא מצד שבאופן גלוי אין לנו עוצמה, אין לנו כוח. בגלל שהעוצמה שלנו היא פנימית רוחנית מאוד. ודבר שהוא פנימי רוחני מאוד, בעולם הזה לא נחשב. לכן כולם דשים, אבל זה מצד המעלה שלנו. בסדר?
זה
רלוונטי לתקופה מסוימת. זה רלוונטי לרוב ההיסטוריה. וגם זה רלוונטי גם להיום. זאת אומרת, אנחנו עושים הכל כדי לא להצליח מבחינה פוליטית. נכון? זאת אומרת, יש מנגנוני הכשלה עצמית לאומה הישראלית, אנחנו עושים הכל כדי לא להיות חזקים. יש לנו מנגנונים משומנים ביותר לזה. כן, בבקשה.
למה שלא נהיה גם בעלי עוצמה חיצונית?
אנחנו מפחדים מן העוצמה. אנחנו לא נגד להיות גם בעלי עוצמה חיצונית. השאלה היא מה היא נקודת המוצא. האם נקודת המוצא של ישראל היא רוחנית או גשמית? אז מה שהוא הסביר בפרק י"ב, אם אתה זוכר, שזה בעצם הוויכוח שהיה בין, שזה בעצם המאבק בין יעקב לעשיו ברחם אמם, נכון? שהיו מריבים בנחלת שני עולמות. מסביר המהר"ל ששניהם רצו את שני העולמות. יעקב רצה עולם הבא ועולם הזה, ועשיו רצה עולם הזה ועולם הבא. אלא שליעקב יש כישרון טבעי לעולם הבא, ולכן המאמץ שלו זה העולם הזה. ואילו עשיו יש לו כישרון טבעי לעולם הזה, לכן המאמץ שלו זה העולם הבא. או? למשל, אנחנו רואים שאצל בני עשיו, הם ביום מן הימים החליטו שלא מספיק להם לכבוש את העולם, הם צריכים גם לכבוש את העולם הבא. ולכן הם המציאו דת, שכל התוכן שלה זה למצוא דרך לנשמה להיגאל, להיוושע. כי הנחת היסוד שלהם היא שכל אדם חלקו בגיהינם, אלא אם כן הוא מצא פטנט לצאת מזה. או? מה שאין כן בישראל, אצלנו כל ישראל שהם חלק לעולם הבא, זה לא צריך להתאמץ. אם אתה לא תקלקל, יש לך חלק לעולם הבא. מה הבעיה העיקרית? עולם הזה.
שלהם לעולם הבא, של עשיו, הוא לא רציני, הם יודעים שהם
מרמים את עצמם. אני לא יודע אם הם יודעים שהם מרמים את עצמם, הם מאמינים בזה בכל נפשם. כן? זה, הנצרות זה לא דבר של מה בכך, כן? מיליארד בני אדם היום תפוסים בזה. כן? מה? שני מיליארד כבר. שני מיליארד בני אדם תפוסים בזה. כן?
זה אופציה לשתי מיליארד
אכזבות. לא יודע, זה... יש מה לדבר על זה, כן? אבל... נקודת המוצא של עשיו זה שהוא שייך לעולם הזה. נקודת המוצא של עם ישראל זה שהוא שייך לעולם הבא, ולכן יש לו תמיד איזשהו קושי. כן? הוא מפחד שהוא יהפוך לעשיו. כן? למשל, יש סופר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז, שפעם אמר שבשבילו דגל, צבא, טריטוריה, כל הדברים האלה, הוא מוכן שיהיה, אבל צריך לדעת שזה גויים נחס. נחת של הגויים. זה לא שלנו, כזה. יש לו קושיים. זה הבעיה. כלומר, אנחנו מאמינים לשיח שאומר שאם אתה לא הבל, אתה קין. בעוד שאפשר להיות לא הבל ולא קין, אפשר להיות שט. או? שט זה מי שבזהות הפנימית שלו הוא הבל, אבל איננו חושש מלהשתמש באמצעים של קין נגד קין. הרעיון הזה שצריך לקצוץ לעצמנו את ציפורני ה... את הציפורניים שלנו כדי לא להפוך לקין, מצוי במסמך אנמי הנקרא קוד אתי לצה"ל. תקרא את הקוד האתי, אתה תראה בדיוק על מה מדובר, אם יש לך זמן. טוב, כן. למשל, אחד הדברים, תפקידו של צה"ל להגן על המדינה. הגדר שם בקוד האתי. תפקידו של צה"ל להגן על המדינה. כן, אני חשבתי שהתפקיד של צה"ל זה להשמיד את האויב. זה לא כתוב.
זה נכון מזה.
שאלה מה אתה כותב. לא, זה לא מקרה. כן? למשל, קארל פון קלוזוויץ, גדול ההוגים בנושא המלחמה, בסוף המאה ה-18, תחילת ה-20, תחילת ה-19, הוא כתב שתפקידו של הצבא לנצח. מעניין, להכניע את האויב. הוא כתב את זה כסעיף ראשון במשנה שלו. כלומר, תפקידו של הצבא להכניע את האויב. וזה דבר שהיום בקוד האתי של צה"ל לא נמצא. כן? אלא יש להשתדל, יש כל מיני ביטויים כאלה. לדבוק במשימה, דברים כאלה מאוד מאוד אפלוליים. כן, מה אתה אומר? כן, הוא הסביר את שלושת המדרשים כהתפרטות של היסוד שבמדרש הראשון.
אני לא ראיתי פה שהוא דיבר על המהלך
שהם דאיש לכל. כך ישראל דאיש למלכות.
כן, אבל איך הוא הסביר?
זה מה שהוא הסביר. הוא הסביר למה המלכויות דשים אותנו, כי אנחנו קטנים. ולמה אנחנו קטנים? כי אין לנו התפשטות בגשמי.
זה נגזר של השני כאילו?
מי שקטן, דורכים עליו. עכשיו, למה ישראל קטנים?
זה לא סירה שהוא נשבע.
לא, זה לא סירה, זה הדבר השני.
כן, אני אומר, אבל הדבר השלישי זה בעצם...
זה לרוחניות שלנו. יש רוחניות יתרה בעם ישראל, שגורם שדשים אותה. בסדר? יש עוד אומה אחת כזאת בעולם, שהיא ממש רוחנית ביותר, זה הטיבטים. כן? גם אותם דרכו. כן? כיסחו אותם, מרוב רוחניות. כן, מה אתה אומר? החזון האידיאלי זה להיות גם גדולים גם פה וגם פה. בסדר, אבל אנחנו מסבירים את הנתונים. מה שאמרן מסביר... כן, מדוע... לא, זה הזהות. הזהות הישראלית היא זהות של חולשה. זה המעמד של יעקב להפוך לישראל. הוא צריך להילחם עם שרו של עשיו. לא, זה אפשרי ברגע שהעולם מתעלה. הרעיון שנמצא ברב קוק על ביסום העולם, גם נמצא במערל. שהעולם מתעלה אל מדרגת ישראל. ואז אפשר... כן, אפשר להיות בעל עוצמה. כן. אז זה גם הרב במלחמה, סעיף ג' מדבר על זה. כן. והנה תמצא באפר. פה המערל נכנס למשהו יותר עמוק, שלום. למשהו יותר עמוק, והנה תמצא באפר מה שלא תמצא בכל היסודות. שהאפר הוא בפרט תוך ופנימי לכל היסודות, והוא בתוך שלהם. שזה מורה כי יש לאפר עניין פנימי. זה משהו מיוחד. טוב, קודם כל זה לפי הפיזיקה הישנה, מה שהוא אומר כאן, כן? שכשהיו מציירים את המבנה של העולם, היו מציירים שבמרכז העולם עומד כדור הארץ, והוא עטוף ביסודות האחרים, במים, ברוח, באש, וגם בחומר החמישי של הגלגלים. כן, כל זה עטף, לפי התפיסה שלהם, את כדור הארץ. וזה שכדור הארץ הוא בתוך של כולם. נכון? אז הוא אומר, זה דבר שלא מצאת, לא תמצא אותו בכל שאר היסודות. האמת היא שיש עוד משהו ש... לא יודע אם הוא מסביר אותו כאן. הוא לא מסביר אותו כאן, אבל בדרך חיים הוא מסביר על, על המשנה שאומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואמר כולם צדיקים, ומה המשך? לעולם ירשו ארץ. מה הקשר בין ירשו ארץ לבין עולם הבא? אז הוא מסביר שלרשת ארץ, ארץ זה הדבר שאיננו זז, כלל. זאת אומרת, הכל סובב מסביב לנקודה האמצעית, וכדור הארץ הוא באמצע. אז מה זה אומר? זה אומר, אומר המהר"ל, שיש סגולה של נצחיות. יש נקודה נצחית שקשורה לארץ. כן, הרעיון של הנקודה האמצעית שהיא היותר אלוהית בתוך כל המציאות. ולישראל יש ייחוס אל הנקודה האמצעית הזאת. כן, מה אתה אומר?
כוון הארץ זה דווקא ארץ ישראל
או ש... לא, הארץ זה כדור הארץ.
כי אם אנחנו מסתכלים, אתה יכול לחבר את כל היבשות, אתה רואה שבעצם את היבשת אחת, היבשות הם זז, זאת אומרת הרצות של אומות העולם כן זז. אבל שלנו נשאר באמצע, זאת אומרת כל הזמן,
מה שאתה אומר הוא מעניין, אבל זה לא המהר"ל. המהר"ל מסביר שארץ הכוונה ליסוד האפר. יסוד האפר זה כל כדור הארץ. לפחות לפי הפיזיקה של פעם. לכן הוא אומר, הנה תמצא באפר, מה שלא תמצא בכל היסודות, שאפר הוא בפרט תוך ופנימי לכל היסודות, והוא בתוך, או בתווך שלהם, שזה מורה, כי יש לאפר עניין פנימי. יש פיוט של רבי יהודה, של רבי אברהם אבן עזרא. אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה את נפל לפני העליון גבוה על כל גבוהים. נכון? צריך להבין מה המשמעות של המילים האלה. אפשר להגיד, אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה, כי אין יותר נמוך מן הארץ. אז אני משתחווה את כמה שנמוך, תודה. אבל אפשר גם להבין, כי אין, העין, האין סוף, נמצא למטה ממנה. ולכן הוא מוסיף את נפל לפני העליון, גבוה על כל גבוהים. שנמצא איפה? הוא נמצא בנקודה הפנימית, המרכזית של כל ההוויה. ומפני שבא בלעם לברך את ישראל ולומר, כי נמשך התחלת זרע האבות ממקום עליון פנימי נסתר, בלתי מתייחס לגשמי, קרא זרע האבות עפר. ואמר, מי מנע עפר יעקב? כי הדק אשר יש לו הריבוי גם כן בפרט, מורה על מדרגה עליונה מאוד שממנו הריבוי. כן, הרי האפר יש בו ריבוי גם כן. יש הרבה גרגירים.
אפר הוא מתרבה הרב?
לא. יש בו הרבה. כן? יש לו הרבה גרגירים. זאת אומרת שהאפר נמשך מהנקודה שהריבוי יוצא מן האחדות. לכן יש גם נטייה לאפר להידבק. בסדר? יעניין, יש בספר שמובא בספר הכוזרי, ספר יצירה, כן? אם תשימו לב, ספר יצירה, יש בו תמיד שלושה יסודות, אש, מים ורוח. אז כל המפרשים של ספר יצירה שואלים איפה האפר. למה ספר יצירה לא הזכיר את האפר? אז יש אומרים, בגלל שהאפר נמוך מדי. אבל יש מן המפרשים שהסבירו שהאפר הוא מתכוון לשורש של כל אלה. לכן זה עליון יותר, לכן הוא מזכיר אותם. והנה גם כן, תמצא בארץ, שהיא פנימי ותוך היסודות כולם, ומורה זה על הפנימיות. ומפני זה האפר מסוגל למצווה האלוהית, מצד שיש לאפר עניין ראוי למצוות, כי הדקות אשר יש לאפר הוא מדרגה פנימית קרוב אל הדבר הנבדל. כן, כלומר, יש מצוות שנעשות באפר. למשל?
כיסוי אדם.
מה עוד?
כיסוי
העורלה. יפה. יש גם האפר של מי סוטה, מאפר המשכן. מה אתה אומר? האם יש מצווה בכיסוי העורלה? בוא נבדוק בעמוד רשיוד. כתוב, תקנו חכמים שיהיו מכסים את העורלה ואת הדם באפר. תקנו חכמים. זה תקנת חכמים, זה לא מדי אורייתא. מי עושה את זה? מה זאת אומרת?
ההורים
של הילדים. ההורים, לא, יש להם זמן, הם הולכים לאכול את הפטיפורים. המואל, כן. המואל, כן.
אז היום בפועל זה קיים?
למה שזה לא יהיה קיים? מה הבעיה?
לא, בגלל שההורים לא הולכים, אז המואל עושה
את זה. שאלו אם ההורים עושים, ואני כבר אמרתי בהתחלה שלא. אז למה אתה שואל, בפועל ההורים לא עושים את זה? אמרתי שאף פעם ההורים לא עשו את זה.
אבל המצווה על מי מוטלת?
המצווה זה לא ברור, סתם, קוברים. אגב, יש, אם תשימו לב, בבריתו, יש תמיד, מתחת לתינוק, יש איזה כוס עם אפר, נכון? בשביל ה...
ואין איזה ברכה או משהו?
לא, אין שום ברכה על זה. כן.
אבל המצווה להורים למולד
בנם. אז אם האבא מעל, קודם כל, זה לא נכון שיש להורים מצווה למולד בנם. אני מוחה נגד הזיוף של ההלכה. לאבא יש מצווה למולד בנו. כן, להם אין מצווה. בסדר? לאבא יש מצווה למול את בנו, והוא עושה שליח את המועל. הוא רוצה. אם הוא רוצה למול בעצמו, בבקשה, ברוך הבא. טוב.
אישה יכולה למול?
זאת שאלה בהלכות ברית מילה.
נכון?
טוב. והנה, גם זה חלק מהדיון. והנה, בהלכות ברית מילה. ולכן זה גם לא יזכה להתייחסות בשיעור. טוב, והנה, גם כן תמצא בארץ שהיא פנימי ותוך היסודות כולם, ומורה זה על פנימיות, ומפני זה האפר מסוגל למצווה אלוהית, מצד שיש לאפר עניין ראוי למצוות. כי הדקות אשר יש לאפר הוא מדרגה פנימית, קרוב אל הדבר הנבדל ובמדרש. זה מה שאמרנו עכשיו בדיוק. ובמדרש, ובמדבר רבה, פרק כף. מי מנע עפר יעקב? מי יכול למנות המצוות שהם עושים בעפר? כן? כלומר, זה פירוש לדברי בלעם. שאמר, מי מנע עפר יעקב? מי יכול למנות המצוות שהם עושים בעפר? שזה לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, לא תזרק ארמך כלאיים, ואסף ישתאור, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, ומן העפר אשר בקרקע המשכן, עד כאן. כלומר, לפחות פה יש חמש מצוות שנמנו שקשורות לעפר. בערוב הזה גם, כן? כי מה שאמר, מי מנה עפר יעקב, היה משבח מה שישראל נמשלים לעפר. שזה מורה על מדרגה אלוהית שיש לישראל, אשר מצד הזה יש להם מצוות יותר בעפר. וזה שאמרו גם כן, כי ראה בלעם עפר המדבר מכוסה באורלות ישראל, ועל זה אמר, מי מנה עפר יעקב. וזה כמו שהתבהר, כי יהיה עפר מסוגל למצוות ביותר. ולכך דבר זה, מה שמסימין האורלה ודם ברית בעפר, ועניין מצווה זאת, כמו שאמרה התורה, כאשר שופח דם חיה ועוף אשר שחט אותם. כן, כלומר, בדומה לדם של חיה ועוף שיש מצווה שמה מן התורה לחסות, אגב, על זה מברכים, כן, יש ברכה לכיסוי הדם של חיה ועוף, כן, מה אתה אומר? כן? ואילו שני מינים, אז לא, אני לא אגמור ככה מהר, תגיד מה שצריך להגיד.
כל מה שהראש המערב אומר פה על קטן, קטן במה? ביחס במה?
מי קטן?
ישראל.
עם ישראל הוא עם קטן.
כן, במה?
במספר, במידות, אתם מקטינים עצמכם, כתוב, נכון?
אם זה בגודל, במספר, אז זה הולך עם זה להתבטל. זה הוא אומר...
זה עתיד להתבטל, כלומר, לעתיד לבוא אנחנו נהיה מיליארדים, בסדר? את חכה שנהיה מיליארדים, לשאלה היא למה? לא.
כל המעלות שיש באפר יתבטלו בנו?
לא, כל המעלות שיש באפר הולכות וכובשות את כל השאר. זה מה שזה אומר. בשלב הזה אנחנו קטנים ויש לנו מתנגדים. לעתיד לבוא אין מתנגדים, אז התכונות של האפר מתפשטות על הכל. לא, יש לנו הרבה, הכוונה. יותר הכוונה הרבה.
גם הרבה, זה שישה, שבעה.
לא, יש הרבה יותר. כל המצוות התלויות בארץ, זה בוכתה.
מצוות מעלם לחברות, זה כבר...
בסדר, אבל יש לנו גם הרבה מצוות באפר. אני יכול למצוא לך 50 מצוות כאלה. בלי בעיה, כן, נדע. ולכך דבר זה, מה שמסימין העולה ודם ברית באפר, ועניין מצווה זאת, כמו שאמרה תורה, כאשר שופך דם חיה ועוף אשר שחד אותם, ואילו שני מינים, כי החיה, כאשר היא דבר קל בתנועה, וזה מורה על כי הנפש שבו מסולק מן האדמה, כי כל בעל אדמה יש לו כבידות הטבע, ואילו החיה והעוף אין לו כבידות הטבע כמו שיש לה בהמה, שיש לה כבידות הטבע, וזה מורה שיש בהם יסוד העפר, ואינו צריך כיסוי בעפר, כי זה כבר נמצא שם. כלומר, בפרה, בכבש, בעז, יש כבר יסוד העפר. מה העפר היא שמה בבהמה? שהיא משועבדת לאדם. זה כמו חיות בית. לעומת זה, החיה והעוף, בטבעם יש קלות. ולכן העפר נדרש כדי לגבור עליהם. שכל דם שחיטה, מה? צבי למשל. יש הגדרות לחיה ולבהמה, כן? יש דברים אגב שהם ספק. למשל הקוי, הגמרא אומרת, ספק חיה, ספק בהמה. לכן נוהגים בו גם החומות של זה, גם החומות של זה. כן? הקוי. זאת בהמה או חיה. זה במספק, אם זה בהמה או חיה. כן? זה סוג של עז בער כזאת.
כן.
רגע, כן. זה קשר? כן, זה קשר. רק שמאכלות, יש רק ספק אם זה בהמה או חיה. ואז לכן לא אוכלים את החלב שלו כמו של בהמה, כמו שהוא בהמה, ומכסים את דמו כמו שהוא חיה.
מברכים לא.
אז לא מברכים, כי זה ספק. נכון.
שוכני עפר, באותו הקשר?
שוכני עפר. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני צריך פה לגמור את העמודה, כי השיעור הולך להיגמר. אילו החיה והאופן לו כבידות הטבע, כמו שיש לה בהמה, שיש לה כבידות הטבע, וזה מורה שיש בהם יסוד העפר, ולא צריך כיסוי בעפר. שכל דם שחיטה, ראוי שהיא מכוסה בעפר, כי דם שחיטה היה לו גילוי יותר מדי, כאשר שופך דם בשחיטה. כן, ראו לדם שהוא הנפש, הגילוי כל כך. כן? הנפש דבר פנימי, אז צריך לחסות את הפנימי. ולכך צוותה התורה לחסות הדם של חיה ועוף שאין להם כיסוי הטבע לחסות אותם בעפר, כי העפר יש לו עניין נסתר, והכיסוי כאשר אמרנו לך למעלה, שהרי העפר הוא פנימי ותוך היסודות, שהרי כולם הם בחוץ והם בפנים. אגב, זה מעניין, זה שונה גם מההסבר של הרמב״ם, גם מההסבר של הרב קוק למצוות כיסוי הדם, אולי לא פעם מדבר על זה, ולפיכה ראוי שיהיו מכסים דם העולה בעפר, גם כך, כי גם זה דם שפיכה הוא, ועל זה אמר בלעם, מי מנע עפר יעקב, רצה לומר, כי כמה גדולה מעלת ישראל במה שמשלים לעפר. ובשביל זה יש להם הרבה מצוות בעפר. שלום.